זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
שלום לכם, כאן תרבות, זינוק לאתמול, שלום מאיה סלע.
שלום אנדי גרוזמן.
מה אנחנו עושים פה? מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמייחדת שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. מנערים היטב ורואים הנופל, מה נפל לנו היום?
תשמע, אנחנו היום מדברים על שני מקומות בארץ עם סיפורים מעניינים, הדולפינריום בתל אביב ומדינת אכזיב.
אהה.
יש לנו תוכנית בתמה ימית, אפשר לומר, שיש בה דולפינים, חופים, אולי איזה חסק פה ושם, קצת איפים, עוד מעט יהיו איפים גם, תענוג. אבל בוא נתחיל בדברים החשובים. העורך של התוכנית הזאת...
הוא אלעד ברנוי.
הוא אלעד ברנוי בהחלט. ההפקה
תמה על... תמה בנימין.
על התחקיר?
דניאל פולק וקורל קייקוב.
והטכנאי הגדול של השידור הזה.
תמיר צוברי.
יפה. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם אפשר גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אני רוצה לעשות רגע של הדתה, שם אפשר גם לראות את הקולות. כמו במעמד הר סיני.
בדיוק
הבנת,
ככה. רפרנס. זה אנחנו.
כן. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. אני חושב שפשוט נפסיק בזבז זמן, כי יש אחלה תוכנית, בואי נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
הבט, מנדי, תשמע טוב. אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל בדולפינריום...
איך מתנסית כבר בהתחלה? אני לא יודעת אם אתה יודע.
זה לא מתנסית, להפך. תיקח את השנים האלה, ובוא נהפוך את זה, ואני אהיה בת 30 ומשהו, ואתה תהיה בן 50, והכל יהיה בסדר. אבל מכיוון שלא ככה הם בני הדברים, הידע הזה שלי לא נובע מחוכמתי המופלג, אלא מגילי המופלג. ובכן, בדולפינריום בתל אביב היו פעם דולפינים, לא סתם קוראים לו דולפינריום. אתה יודע את זה?
היה לי איזשהו זיכרון כזה. בכלל, אצלי, עזבי, גם אם תאמרי לי שהדולפינריום היה מועדון, זה גם קצת חדש לי, כי מבחינתי הדולפינריום זה איפה שהיה פיגוע.
נכון, כן. אז הפיגוע היה ב-2001, ולצערנו באמת זה מה שאנחנו זוכרים, זה באמת מקום כזה מקולל, זאת אומרת, מאז, אתה יודע, אתה עובר ליד זה, זה הדבר הראשון שעובר לך בראש.
זהו, גם אין שם כלום קצת היום, זה נכון? זה ליד צ'ארלס קלור כזה, נכון?
זה על החוף בעצם, זה על חוף הים בתל אביב.
מאיפה אני מכיר את זה, תשאלי?
מאיפה אתה מכיר את זה?
מה בחור חרדי עושה בטיילת?
מה בחור חרדי נחמד כמוך עושה בטיילת תל אביב?
בתקופתי, בפגישות השידוחים, שם נפגשים.
באמת?
כן.
רגע, בטיילת או בגן צ'ארלס קלור או...
לא, בגדול פגישות שידוחים נקבעות לבתי מלון, ללובי של בתי מלון.
נכון.
ועם הפגישה, מה שנקרא, זורמת, אז לא עולים לחדר, אבל יוצאים. לטיילת.
כי זה יותר זול, אבל אם היה לכם כסף, אולי הייתם מולים לחדר.
לא, 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 כי זה למטרות רציניות. אנחנו לא באנו לשחק פה משחקים.
אוקיי, יופי מאוד, כל הכבוד לכם. אז בואו, אנחנו נדבר היום על הדולפינריום, בית של הדולפינים בעיקר. אז בואו נגיד שהדולפינריום בתל אביב הוקם בשנת 1980, ליד פארק צ'ארלס קלור בתל אביב, אכן, את ההקמה שלו יזם איש העסקים צבי אפרון. הוא רוצה להקים מרכז בידור ומסחר בחוף תל אביב. אני חייבת להגיד לך, עוד פעם תגיד לי שאני חמוצה, אני רק שומעת את הצירוף הזה. מרכז בידור ומסחר על חוף הים, אני כבר יש לי צמרמורת.
זה חוף, תעזבו אותו לנפשו.
הניחו לנו.
יש פה ים, הכל טוב, לא צריך פה...
אל תיגעו בשום דבר. אוקיי, אז האיש הזה הצליח לגייס כסף מקבוצת משקיעים בדרום אפריקה, מדובר כמובן בהמון כסף. ההקמה של המתחם שהתפרס על שטח של 18 דונם, עלתה משהו כמו 135 מיליון לירות.
יש דרך לתרגם את זה להיום איכשהו? זה הרבה כסף.
זה הרבה כסף, כי אתה יודע, משקיעים הרבה כסף כדי להרוויח הרבה כסף.
לא, כמה זה 135 מיליון לירות?
אין לי שם, אתה שואל אותי, אני נראית לך כמו בנקאי, כמו כלכלן.
כן, אני יודע.
אוקיי, המחיר, מה כלל המחיר? אתה בטח שואל את עצמך, צריך לקנות חיות. כמובן, המחיר הזה כולל את החיות שקנו, לא רק דולפינים, היו שם אריות ים, קרישים, דגים נדירים, חלק מהבעלי חיים האלה נלכדו בחופי סיני וחלקם הובאו מקליפורניה.
כן, הם לא נולדו בדולפינריום, הם שוטטו להם בהנאה עצומה במרחבים העצומים של חופי סיני ונלכדו.
האדם חייב פשוט לגעת בכל דבר ולהרוס אותו, להחריב אותו.
תלכדו כבר את האדם הזה.
הדולפינריום כלל בריכה פתוחה להופעות, היו שם 1,200 מקומות ישיבה, אולם סגור עם 400 מקומות ישיבה, וכל מיני בריכות וחנויות ומסעדות ואקווריומים, קשה לדמיין את הדבר הזה.
כן, אני חייב לומר משהו, שימי לב שלא משנה איזה אתר, האדם, כפי שקראת לו, היצור הזה, הוא תמיד בונה מסביב חנויות. כאילו לא משנה מה יש, ים המלח, יש שם, לא יודע, כל מיני חנויות של דברים לא קשורים. בגדים, עניינים, זה. יש שדה תעופה, כן, מקום שממנו טסים. אוקיי, צריך חנויות. יש תחנה מרכזית של אוטובוסים, חנויות. חוף ים, חנויות. כאילו, דולפינריום, תבוא, תראו דולפינריום, זאת החנות.
אבל איך ירוויח האיש ששם את כל הכסף על הדולפינריום?
בדיוק,
אוקיי. תראה, כשזה נפתח, אבל זאת הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה.
את זוכרת את הפתיחה?
אני זוכרת, ברור, אבל
למה
לא,
מחייכת?
לא את הפתיחה, אני לא זוכרת את הפתיחה, אני זוכרת את הדבר הזה, דולפינריום, זוכרת שהייתי שם, אבל אני חייבת לומר...
וראית דולפינים.
ראיתי דולפינים, הייתי במופע, היו מופעים כאלה שאתה יושב, ויש את המאמנות או את המאמנים שעושים את העלולים.
שהם קופסים כזה
בעיגול, וואלה. אני לא זוכרת את זה, אבל בצורה בהירה, אני זוכרת את זה כמו, כאילו אני זוכרת חלום, או זיכרון של חלום, או מן היה או לא היה, ברגעים, כשחשבתי על הדבר הזה שאנחנו הולכים לעשות פה את התוכנית לדבר על דולפיני, אמרתי לעצמי, באמת הייתי בזה? או שאני חושבת שהייתי בזה? או שמה, הייתכן כדבר הזה? וגם היה לי איזה מין דיאלוג עם אבי עליו השלום. דמיוני כזה שאמרתי, אתה לקחת אותי לדולפינר? לא נראה לי הגיוני שאבא שלי לקח אותי לאטרקציות מצד אחד, ומצד שני, אני זוכרת שכן הייתי שם, אז אולי הוא כן עשה את זה.
אבל אמא שלך לקחה אותה.
אבא שלי לא אהב התקהלויות. אמא שלי לקחה אותי לדולפינר.
אולי אחות, אולי חברה.
אז הייתי שם, הייתי שם. אני זוכרת את זה בצורה מאוד מעומעמת. בוא נשמע את הכתבה של מבט, מתוך כתבה של מבט, על העניין הזה, על הפתיחה. פתיחת הדולפינריום.
איזה חגיגי, כן. 1981, ממבט, מי הכתב?
רמי גוברניק.
לפני שבועות מעטים נחת מטוס הרקולס של חיל האוויר בנמל התעופה בן גוריון. ובביתנו ארבעה נוסעים חשובים שהגיעו משארם א-שייח, ליתר דיוק מים סוף. ארבעה דולפינים שניצודו לאחר תקופה ארוכה של חיפושים. בשעת לילה הם הובאו משדה התעופה אל הדולפינריום שהיה אז בשלבי הקמה האחרונים. הרבה עיניים ליוו בחרדה את מסעם של הדולפינים מאופירה לתל אביב. האם התאוששו מהנסיעה הארוכה והמסוכנת? האם התאקלמו בשבי? האם אפשר יהיה לאלף אותם? את התשובה לכל השאלות אפשר היה לראות היום עם פתיחתו של המרכז הימי. גולת הכותרת של המופע הם שני דולפינים שהובאו לכאן מאירופה. הללו ותיקים בעולם הבידור. הם ממושמעים והביצועים מדברים בעד עצמם.
זה קצת היה פה ביקורת דולפינים. השניים הללו, כאילו ביקורת ספורט כזה, השניים הללו ממושמעים, זה רכש חדש.
ותיקים בעולם הבידור.
כן.
השאלה לדעתי, האם אפשר יהיה אי פעם לאלף את האדם, שלא יהיה כזה ברברי, ויביא דולפין. זה פשוט התייחסות אז... היום אני חושבת שזה, אולי זה לא נכון להגיד, נראה לי שהיום זה היה פחות עובר הדבר הזה, לא?
לא, מה, עכשיו אין גן חיות היום, אה?
כן, יש עדיין גן חיות, אבל הדבר הזה שמביאים אותם, אין מופע בגן החיות של הפילים.
לא הבנתי, מאיפה החיות באות לגן החיות, התנ"כי?
מביאים אותם כדי לשעשע אותנו כמופע בידור את הדולפינים. גן חיות זה לא מה שזה היה פעם. יש לו איזו יומרה להיות מרכז מחקר, וגם משמרים את החיות, מנסים להתנהג באיזושהי צורה מסוימת לחיות. זה לא איזה מין מוקד כזה של שעשוע לקהל.
משקרים, משקרים. יומרה, כסף, כסף. אוקיי, סליחה? נכון, הפעם אני החמוץ. מה שכן, סליחה רגע, היסטוריה בגרוש, 1981 לשנות ה-80, השנים שבו קצת נהיינו אמריקניזציה כזה,
נכון,
קניונים
נכון,
גדולים, נכון,
נכון
פופ הסרט יותר.
הסרט שראינו אז, לא יודעת בדיוק את התאריכים, אבל כאילו נגיד אחד הסרטים הפופולריים היו פליפר, כאילו מבחינתנו כן. זה היה, נכנסנו עכשיו לסרט אמריקאי, פליפר, שבו יש את הדולפין.
לא, גם הקמה של מרכז כזה, זה מתכתב עם רוח התקופה, נכון?
בטח, בוא נהיה קצת אמריקה. אני הייתי אז בת 10,
עכשיו...
לא חשבתי אפילו מחשבה ביקורתית אחת, לפי אני לא זוכר דבר כזה, זה היה נראה לי... הכי מגניב בעולם.
עכשיו רגע, למה זה זוכה לכתב? למה
מה,
זה זוכה
לכתב? מה זאת אומרת? פתחו דולפינים,
לא
זה
היה...
מסעיר. לא היה דבר כזה, מה זה בארץ? אתה בא לראות דולפינים.
זה לא היה חדשות, זה
לא היה שיווק. לא היה עוד שוחים דולפינים באילת. היום אתה יכול לנסוע לשחות עם דולפינים, שזה דבר אחר. הם לא אמורים... אני חושבת שזה קצת אחר, כלומר, הם לא סתם עושים לך תעלולים עם כדור, נכון? אתה, יש איזה יחס, הם כאילו חופשיים שם בים סוף.
עוד קטע?
עוד קטע.
מאותה כתבה.
המשקיעים מייחסים חשיבות רבה דווקא לחלק הפחות בידורי. בכמה אקווריומים ענקיים אפשר לפגוש אלפי סוגים של דגים, דגי ים סוף, דגי נהרות ואגמים, קרישים וחתולי ים. ובצבעים טבעיים זה מרהיב עין. כאשר תסתיים עונת ההרצה של המרכז הימי, יתקיימו כאן הצגות לילדים על נושאים ימיים והרצאות. זאת בנוסף לחלק הבידורי. ובינתיים מאמנים באחת הפינות את כלבי הים להופעת הבכורה.
גם שם הייתה יומרה, אני רואה, של הרצאות.
להיות, כן, כן, כן. הייתה יומרה להיות חינוכי. אנחנו נהיה חינוכיים, אנחנו נהיה איזה מרכז חינוכי, מחקר אולי. Mm-hmm. כמובן שלא נראה לי שזאת הייתה המטרה של המשקיע. Mm-hmm. ולא עושים כסף גם, לא מחינוך ולא ממחקר, אז אתה יודע. Mm-hmm. נראה לי פחות העניין. אבל, מנדי, אולי תתעניין לדעת, כמו לגבי כל דבר בישראל, כמובן שגם כאן התעורר דיון דתי סביב הדולפינריום, האם צריך לפתוח את הדולפינריום בשבת? לפעמים.
למה את מסתכלת עליי?
כי אני, אתה חבדניק.
אה, אני דתי.
מה זה דתי? אתה חרדי, לא?
כן.
זה אפילו אקסטרה דתי.
אז כאילו, אז מדברת כאילו על מאבק דתי,
אז אני רוצה לשמוע את העניין הזה של השבת.
רק מדגיש שב-1981 עדיין לא הייתי בתכנון, ולא היה לי שום בעיה.
אבל אתה לא חושב שעד עכשיו, כלומר, כשאתה מסתכל לאחור, נגיד, על שנת 81 המאוד רחוקה, ואתה חושב על זה שאנשים התווכחו האם לפתוח את הדולפינריום בשבת, כמה אנחנו, איזה חברה מגוחכת אנחנו? כאילו, הדיון, לא משנה אם אתה בעד או נגד, על מה, במה האנשים האלה מתעסקים? אתה לא שואל את עצמך?
אני מאוד מאוד בעד שבת ובעד שמירת שבת, ומאוד נגד שאנחנו נכפה זאת בכוח. אני מאוד בעד לשכנע עד כמה שאפשר אנשים ששבת זה אחלה.
הדולפינים האלה גם אולי הם יהודים, וגם להם מגיע לנוח בשבת. בוא נשמע אותם.
100 מיליוני שקלים הושקעו בהקמת מרכז הדולפינריום. למקימיו היה ברור כי הוא יפעל 7 ימים בשבוע. כיום מגיע מספר המבקרים במקום ל-7,000 בכל יום. בעלי הדולפינריום חוזים שעם תום חופשת הקיץ תהיה ירידת תלולה במספר המבקרים בימי החול. אז צופים ל-2,000 מבקרים בכל יום מימות השבוע ול-7,000 מבקרים בשבתות ובחגים. בשטח הדולפינריום שני בתי קולנוע, במות להופעת ליצנים, תיאטרון בובות, מוזיאון ימי, אמפיתיאטרון שבו מופיעים הדולפינים ועוד עסקים רבים, ביניהם בתי קפה וחנויות למזכרות. כל אלה, פרט להופעת הדולפינים, ייסגרו על פי החלטתו של ראש עיריית תל אביב כבר ביום שישי הקרוב ויהיו פתוחים רק בימי חול. מבחינה כלכלית לא נוכל לתפעל את המקום רק בימי חול, אומר מנכ״ל הדולפינריום אריאל ליס.
אני רוצה להגיד לך, ברוך השם שיש שבת, ברוך השם שיש כפייה דתית. אם בזכות הכפייה הדתית המקום הזה קרס והפסיקו להתעלל בדולפינים, אז
אתם, את מבינה עכשיו למה אנחנו הדתיים תמיד מנצחים במאבקים? כל פעם אנחנו מוצאים איזושהי קבוצה חילונית שמתאים למאבק הדתי הספציפי הזה. יש לנו בני ברית. אתם מבין? אנחנו, כוחנו באחדותנו. ואתם לא נאמנים לדגל.
זה נכון, זה נכון.
טוב.
ניצחתם.
יש לך בשלוף מי היה ראש עיריית תל אביב ב-81?
צ'יץ' אולי. כן? נראה לי שצ'יץ'.
מעניין.
הם עושים לי פה שאכן צ'יץ', מיתולוגי, צ'יץ'. רון חולדאי
לא היה מקבל כזאת החלטה.
רון חולדאי תלוי מי הוא הולך באותו רגע. הפוליטיקאי זה פוליטיקאי, מזוב אותך.
נכון, אבל תל אביב של היום, חנויות פתוחות, זה לא היה קורה.
תל אביב של היום, אם מישהו היה פותח פה דולפינריום, הם היו עם פחי נפט מציתים את המקום. בתל אביב של היום, של הטבעונים,
כן, כן, לא נדבר על הקטע של השבת שנייה.
שבת.
לא, היה פתוח.
כן, היה פתוח בשבת, כנראה, כן.
זה לקח לכם את 65 שנה וניצחתם בעיר שלכם, שזה גם יפה.
זה יפה. מחמיר לב.
אתם עושים מה שאתם רוצים. גם, אחרי הרבה שנים.
לא לגמרי עד הסוף מה שאנחנו רוצים, אבל כן, קצת.
כל הכבוד. כל הכבוד. תמסיעי לחבר'ה. כל הכבוד.
נמסור להם. כן. תשמע, החגיגה הזאת לא נמשכה הרבה זמן, למרבה השמחה. אחרי שנה המשקיעים הדרום אפריקאים הפסיקו את הזרמת הכספים. הצלחת המרכז הזה הלכה ודעכה, הצלחה משוערת שלו, כמה שנים מאוחר יותר, הוא עכשיו בשנת 1985, הדולפינריום כבר במצב קטסטרופלי, הייתה במקום הזה הזנחה איומה ונוראה, החיות התחילו לחלות ולמות. בוא נשמע את הדבר הזה.
בבריכה הקטנה של הדולפינריום משכשכות כיום רק שתי דולפינות בודדות. שני הדולפינים הזכרים מתו לפני כחודש וחצי. הנהלת הדולפינריום טוענת כוח עליון. דולפין אחד מת מסרטן הכבד, האחר מדלקת ריאות. מגדלי הדולפינים שפרשו מעבודתם תולים את הקולר בטיפול ובתנאי ההחזקה הירודים במתקן.
Well, the Tel Aviv Dolphinarium is probably the worst dolphinarium I've seen in all my travels, and I've spent a year going around Europe to different dolphinariums.
טוב, האישה הזאת אמרה שהדולפינריום בתל אביב זה המקום הכי נוראי שהיא ראתה
אי פעם. למה מדברת באנגלית?
כי העובדים שם הביאו אותם כנראה מדרום אפריקה, המקום הנוראי ביותר שהיא ראתה אי פעם, מכל המקומות שהיא עבדה בהם ברחבי העולם. אתה יודע, אנחנו רק הבאנו אותם לפני 4 שנים, הם כבר מתחילים למות.
כן.
מתאר לך מה שהלך פה, ואנחנו מכירים את הישראלים, אנחנו מכירים את עצמנו, זה כל כך ברור שזה יהיה ככה.
כן.
שזה, אין בזה שום דבר מפתיע, זה פשוט עצוב, מה ש... איך שאנחנו הורסים את הכל. טוב, תשמע, באיזשהו שלב, אז ב-85, לאור המצב הקטסטרופלי, עלתה הצעה למכור את הדולפינים.
שמישהו אחר יטפל בהם בצורה על הפרצוף.
בצורה נוראית, אז, אבל הנהלת הדולפינריום הייתה, התעקשה בשלב.
הנהלת הדולפינריום דוחה את ההצעה למכור את הדולפינים. בתוך 48 שעות מבטיחים יבוא לארץ מאמן דולפינים משוויץ. את טענות העובדים שפרשו בדבר הטיפול הלקוי דוחים על הסף.
אתה רואה בעצמך שהמים נקיים, המקום עובד ויש טיפול. לא מקבלים את הטיפול שהם צריכים לקבל.
אז מדובר לפי מה שאתה אומר בסתם השמצות?
סתם השמצות של כל מיני עובדים שעבדו פה, בין השאר עובדים שעובדים פה עדיין.
טוב, זה קטע היסטרי, כי מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, זה השמצות של עובדים שעבדו פה. זאת אומרת, יכול להיות שהם פוטרו ועכשיו הם מורמרים, אבל הוא ממשיך ואומר, וגם על כאלה שעדיין עובדים פה.
כן, מה האינטרס שלהם?
מה האינטרס שלהם?
לא ברור.
טוב, כל הדבר הזה נוהל בצורה מאוד מאוד כושלת, אבל אולי גם הייתה כאן איזה יד אלוקים, שלא רצתה את המחזה זבא הזה של הדולפינים המחונכים האלה והמעולפים. והמקום הזה הוא פשוט היה מקום כושל מההתחלה. ניהול כושל, לא יודעת בדיוק מה הלך שם.
רגע, שאני אבין, את גם סתם נגד קרקס או כל דבר.
קרקס בלי חיות אני בעד.
לא, עם חיות.
לא, קרקס עם חיות זה ברבריות. מנדי, באמת, בחייך.
לא, אבל סליחה.
אין היום קרקסים עם חיות, הדבר הולך ונעלם, כמעט ואין את זה יותר.
לא, אבל אם זה בצורה שהיא...
אין צורה שהיא. אתה לוקח חיות ועושה איתם קרקס, זה לא מתאים.
למה? אתה לא קורא גם בן אדם עושה קרקס, זה בסדר.
בן אדם מרצונו, הוא רוצה להיות לוליאן בקרקס, אז הוא לוליאן בקרקס, מה אתה מדבר? לחיה יש איזה רצון חופשי?
לא הבנתי, וכלב שאת לוקחת אותו הביתה, והוא רוצה לברוח ואת עוצרת אותו.
תלוי איך אתה מתנהג לכלב שלך, יש אנשים שמתעללים בכלבים שלהם.
נכון, אבל עצם העובדה שנגיד אתה מכניס אותו בבית ולא נותן לו לצאת, זה לא נורא בעיניי.
אני לא ליברלית בעניין הזה, קרקס עם חיות זה ברבריות.
אבל אם הם נהנים?
מי? הפילים נהנים שעושים להם את זה? לזה הם נועדו, זה החיים שהם היו אמורים לחיות. הפיל נהנה מדבר כזה בחייך.
אוקיי.
טוב, תשמע. בוא נתקדם ונדבר על ביזנס, כי זה התחום שאנחנו טובים בו. באופן לא מאוד מפתיע, בסוף שנת 1985, הדולפינריום פשט את הרגל ונסגר, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, בשנת 1990, הוא נפתח שוב מחדש.
מה קרה בין 1985 ל-1990?
אוקיי, הביאו 6 דולפינים
חדשים. מה קרה בין 1985 ל-1990?
מה קרה?
נולדתי. כשהייתי בן 2, הדולפינריום נפתח שוב. איזה כיף. חבל שלא לקחו אותי. הביאו 6 דולפינים חדשים, אבל מה היה נחשים? מה קרה מהר מאוד?
כן.
תנחשינו.
שוב לא טיפלו בהם כמו שצריך.
10 נקודות. גם הם סבלו מתנאים איומים, גם הם חלו. זה לא מצחיק בכלל, והיו לקראת מה שנראה כמו מוות בטוח. התקבלה החלטה למכור את הדולפינים. לא ממש הבנתי את העניין הזה למכור, כאילו, תשחרר אותו לחופשי, מה הקשר למכור?
לא, אבל הוא עלה להם כסף. האיש עסקים צריך להחזיר לעצמו את ההוצאות, אתה יודע. אתה רואים שאתה לא בקטע של לעשות כסף, זה לא הסכום שלך, אה?
רוצה, לא יכול. ואחד המקומות שחשבו להעביר אותם את הדולפינים לשם, היה לונה פארק בתל אביב, ושימי לב, כן, כמה שאת מזלזלת באדם, יש בתוכו גם איים של מוסריות ושאיפה לצדק, וחבורה לא קטנה בכלל של חבר'ה ב-1993, הייתי אז בן 5, אני, בקטע הזה של למקבל לזה לחיים שלי, סתם כדי...
לפוח... אני כבר הייתי משוחררת 2 מהצבא, אבל בסדר, לא יודעת למה אני יושבת, אתה יכול להביא לי מישהו בגילי אלעד, ברצינות, מה זה הדבר הזה? כן, אז הייתה הפגנה ב-1993, לכבוד זה שהיית בן 2.
לא, 5.
5, סליחה.
גנה נגד ההחלטה הזאת, ועכשיו אנחנו נשמע קטע מתוך משדר בחצי היום, נכון? קיים עוד היום התוכנית
בחצי
הזאת.
בחצי היום, מ-1993, מרון צור מדווח על ההפגנה, שחררו את הדולפינים.
יאללה.
הנה הקולות שאתם שומעים מדברים בשמם של 6 הדולפינים הנמצאים כאן בדולפינריום, בעצם במאסר עולם ואולי גזר דין מוות נחרץ עליהם. רוצים להעביר אותם ללונה פארק בתל אביב, שם ייגרם לנזק בלתי הפיך והם ימותו. לכן כאן ההפגנה של עשרות רבות של צעירים עם שלטים רבים, הדולפינים לחופש נולדו, שחררו את הדולפינים.
לשחרר את הדולפינים!
היית הולך להפגנה הזאת?
לא יודע, אבל אני תומך בה.
אתה תומך בהפגנה,
כן.
בסדר. דולפין זה כשר אגב?
לא נראה.
לא כשר. תגיד מנדי, כילד חרדי מחבד, אתה היית בלונה פארק? לקחו אתכם ללונה פארק?
כן.
למקום המזווי הזה? אהבת? שונאת לונה פארק כל כך.
כן, אני זוכר שפעם אחת עפו לי המשקפיים, הייתי ילד משקף אופר כזה, יש את הרכבת הזאת שמתהפכת.
כן, רכבת הרים.
אז עפו לי המשקפיים, מערת שדים, תמיד הייתי ממש מפחד.
כאילו זה לא מקום כיפי בעצם, לונה פארק.
לונה פארק בגדול, רוב המתקנים זה ממש סבל. כאילו אני באמת מנסה להבין מי חשב על הרעיון הזה, בואו ניקח ילדים, נהפוך אותם 30 פעם באיזשהו מתקן עינויים.
נכון.
והם עוד ישלמו לנו על זה כסף, ההורים שלהם. טוב, תקשיבי, יש מקומות שהם פשוט מקוללים. יש מקומות כאלה, התחנה המרכזית בתל אביב נגיד, לא יודע אם זה תלוי במשהו גיאוגרפי, באיזשהו כישלון גורר כישלון.
נכון.
המרכז כלל למשל, מרכז כלל בירושלים, בניין ענק, באמצע מיקום פצצה.
ולא הולך כלום שם.
כלום, ריק. כאילו, אנשים פה מחפשים מטר כדי לבנות חנות, ושם כלום. אז הדולפינריום זה דוגמה כזו, ב-1993 בסופה הדולפינריום נסגר, הדולפינים הועברו משם, לצערנו. רובם מתו זמן קצר לאחר מכן. בשנים שאחרי ניסו להסב את המקום למרכז אירועים וכנסים, לאולפן הקלטות, ובגרסה האחרונה, מה שאני זוכר, זה למועדון, ובשנת 2001 התרחש בו הפיגוע הנורא שנרצחו בו 21 איש, וזה היה אקורד סיום מזעזע של המקום הזה, מאז המקום סגור,
נכון,
סופית.
נכון. תשמע, הפיגוע הזה, זה באמת, בגלל זה גם התזכורת הזאת לדולפינריום הייתה נחמדה מבחינתי, על אף שאני מתאהבת את הרעיון של הדולפינים הכלואים וכל הדבר שדיברנו עליו, אבל מבחינתי, ואני מניחה שמבחינת רוב האנשים, כשאתה עובר ליד המקום הזה, מה שאתה חושב עליו זה לא על דולפינים ולא על דולפינריום, זה הפיגוע הזה, שהוא זהו, זה שם.
זה שם, זה זכור כמובן לכולנו, אבל זה זכור במיוחד בקרב הקהילה הגדולה של ישראלים יוצאי ברית המועצות, או דור שני.
נכון.
זה ממש שם, זה ממש חרות בזיכרון. גם היה הרבה סיפורים עם החקירות של זה, נכון, התפסו, זה כאילו, זה היה מאוד מורכב העניין הזה.
לא, תשמע, זה גם פיגוע שנרצחו בו 21 אנשים, זה לא דבר...
כן.
לא דבר של מה בכך, ורובם ככולם, אני חושבת, אנשים מאוד מאוד צעירים, נערים ונערות. זה באמת דבר מחריד. כן, ככה זה החיים פה, במדינה הזאת.
כן. טוב, במעבר חד?
במעבר חד מאוד.
יאללה.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
טוב, המעבר אכן חד, אבל אנחנו עוברים. אנחנו נשארים אבל קרוב לים, אנחנו עוברים למדינת אכזיב. היית שם פעם באכזיב?
לא רק שלא הייתי, לא שמעתי על המקום, עד שאלי אביבי, מייסד המדינה, נפטר, הלך לעולמו ב-2018, ואז דיברו על זה בחדשות וזה, ואז כאילו נכנסתי לגוגל, פשוט תראו, מייסד מדינת אכזיב, כאילו זה היה לי כזה זה, ואז שמעתי על המקום, לא הייתי.
מעניין. אז מדינת אכזיב, מדובר היה בכפר נופש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהקים אלי אביבי, בחוף אכזיב שליד נהריה, בשנת 1952.
זה מוקדם ממש.
מאוד מוקדם. בן אדם היה שם המון 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 שנים, המדינה קמה, מדינה במרכאות כמובן, עשרות שנים לאחר שהוא הגיע למקום הזה. המקום הזה היה אבן שואבת לצעירים ולבוהמה במשך עשרות שנים. והסתובבו שם חבר'ה,
ולדן
בן אמוץ וכל מיני כאלה.
כן,
ואנשים שתו חשיש, ועשו כל מיני דברים שפה לא היה נהוג לעשות אותם במדינה הקטנה הזאת והשמרנית.
זהו, 1952, זה כאילו ממש מוגדר.
לא, ב-52 אני לא יודעת אם עוד היה חשיש, אבל זה לקח כמה שנים עד שהוא הכריז מדינה. אני רוצה לקרוא לך, אני פשוט הלכתי ל...
לא, אני עוד לא הבנתי למה זה כפר נופש, איפה זה נכנס פה העניין של מדינה.
אז בוא אני אגיד לך מה שקרה שם. הוא הכריז על המקום הזה כמדינה, כצעד מחאה על בנייתו של גן לאומי במקום. מה זה אומר מדינה? הוא הקים שם מוזיאון, הוא שימר שם כל מיני דברים. המדינה באה ובברבריות הרגילה שלה הרסה. ולא סתם הלכתי לעולם הזה שנת 61, אוקיי? איך הם מדווחים על הדבר הזה? וגם כדי להסביר לך, כשאנחנו מדברים על אכזיב, מה זה אכזיב? כי אמרת שאתה לא יודע. אז תראה מה הם כותבים. פעם נחשב הכפר הנטוש, עזיב, ככה זה היה בהתחלה, שליד ראש הנקרה לגל אבנים כמעט חסר ערך. ליתר דיוק, האפוטרופוס על רכוש הנפקדים מחר לתושב נהריה בשם ליברמן את כל אבני הכפר תמורת 1,000 לירות. אז אנחנו קודם כל מדברים על כפר ערבי שעד 1948 היה כזה, ואז תושביו ברחו, מלחמת העצמאות כמובן. מה עושה המדינה? מדובר שם בעתיקות שיש שם. מה עושה המדינה? מוכרת קודם כל את הרכוש לאיזה אחד בשם ליברמן, את רכוש הנפקדים, מה שנקרא. כיום אפשר להעריך את שרידי הכפר בכסף. בראש וראשונה אחראי לכך, אותו מתבודד יוצא דופן, הם מדווחים, אלי אביבי, שהתיישב בין החורבות וניהל מלחמה בת 8 שנים על זכותו להאחז במקום, הודות לו אף הופסקה הריסתו השיטתית של הכפר, שהוא אחת הפינות המרהיבות ביופיין בארץ. כאשר ראה אביבי, שים לב, חברי קיבוצים הורסים מבנים שלמים כדי להוציא ידני ברזל לבנייה במשקיהם, הזעיק את המוסדות לשימור אתרים היסטוריים. הבן אדם הזה, הוא ניסה להציל את המקום הזה, וכשהוא ראה שהם רוצים לבנות גן לאומי, שזה בעצם נקרא לפתח את האזור לתיירות, אז הוא הקים את המדינה. כמובן שמדברים כולם על המדינה ברצינות, כאילו אתה צריך להחתים שם דרכון וכל הדבר הזה. זה אקט מחאתי, אנחנו יודעים את זה, נכון? הוא הכריז על עצמו כנשיא המדינה, והוא היה לו דגל, והמבקרים כאילו צריכים להחתים את הדרכונים שלהם בכניסה. בוא נשמע קטע שבו מתארים לנו את העניין הזה של מדינת אכזיב.
היום לאלי אביבי יש מדינה כאמור, והוא ראש מדינה. הוא כונן את המדינה הזו, נכון? שלום לך, אלי אביבי. שלום לך. אתה עדיין ממשיך לאשר כאן או להחתים דרכונים של כאלה שבאים למדינת אכזיב?
בהחלט, אני מחתים יום-יום דרכונים של תיירים, תיירות, דיפלומטים.
לא נואשת.
ישראלים, מכל העולם באים היום לקבל חותמת. זה הפך להיות סמל ושם דבר.
אנחנו הגענו בדיוק כאשר שתי תיירות מגרמניה באו להחתים דרכונים. אגב, מותר להחתים דרכון זר בחותמת מדינת אכזיב?
אין תקדימים כאלה בעולם, נדמה לי. אבל אני יצרתי כאן עובדה שהפכה להיות יציבה בנוף.
כן.
וזה מקובל על כולם, גם על ממשלת ישראל.
מי מכיר במדינה שלך?
כולם מכירים היום. היום מגיעים אליה מארצות הברית, מהצי השישי האמריקאי, כל המפקדים באים לחתים את הדרכונים.
כן.
דיפלומטים, אפילו פקידי ממשלה באים לחתים דרכונים.
טוב, דבר ראשון, אני חולה על אלי אביבי, וחבל שלא הכרתי אותו עוד בחייו, אבל זה כאילו בכוח? מה זה? המבקרים היו צריכים להחתים?
די, נו, אבל זה בדיוק מה שאני לא יכולה לסבול בכתבות כאלה, שהעיתונאי עושה את עצמו כאילו, משתף פעולה לגמרי עם הדבר הזה, ומדבר על זה כאילו ברצינות. כשזה אקט סמלי, אז מה, אתה באמת מחתים דרכון? כאילו, למה אתה לא יכול לדבר איתו כמו בן אדם על האקט הסמלי הזה?
לא, אבל היה לו איזשהו, סתם, אני יודעת אם בטאבו, היה לו איזה זכות שם במקום?
לא היה לו שום זכות, זה חלק מהדבר הזה שקורה פה במדינה, אבל בגלל שאף אחד לא משמר, למשל, כי יש שם דברים היסטוריים, אז במה זה המוזיאון הזה? מוזיאון שהיו בו ממצאים היסטוריים שהוא מצא שם בארכיאולוגים, והוא משמר אותם שם לא בצורה שזה אמור להישמר במוזיאון, זה פשוט עומד שם.
ורשות העתיקות לא באה, לוקחת.
יפה, אבל אתה יודע, הוא היה בפלמ"ח, אז אתה יודע, נותנים לו. בוא נשמע קטע נוסף של אלי אביבי.
רגע, לא הבנתי אם את בעדו או לא בעדו.
אני, יש לי, לא, בוא נגיד לך משהו, אני מחבבת ביטניקים, ואני מעדיפה את אלי אביבי, על הקיבוצניקים שפשוט לקחו את האבנים משם כדי לבנות את הבתים שלהם.
הבנתי.
בלי...
אז על בעדו, בגדול.
כן. אם אני חייבת להיות פה בעד מישהו, אני בסך הכל, אתה יודע, מסתכלת על המציאות. זה הצבעה.
אני עיתונאית.
צריך להצביע עכשיו כאילו, בין הקיבוצים לאלי אביבי, אני עם אלי אביבי.
ועד היום הם הורסים את הכפר הזה...
מה זאת אומרת הורסים אותו? הם הריבונים כאן פארק לאומי.
הפארק הלאומי הזה מתאים אולי לתל אביב, אבל לא לתל אכזיב. זה זר לרוח המקום, וזה הורס את המקום הזה לחלוטין. בגלל כל הסיבות האלה, אני החלטתי להכריז על אכזיב כעל מדינה עצמאית.
טוב, זה אנחנו חיים במדינה שכאילו בכלל לא מבינים אז, היום קצת יותר, אני מקווה, אבל לא מבינים אז, הוא אומר לו, אבל מה זאת אומרת הורסים? אבל בונים פה פארק לאומי. כאילו, הם בכלל לא מבינים מה זה אומר להרוס את השטח, שזה מקום יפהפה, כאילו זה חלקת ים כזאת מדהימה.
היית שם?
עברת, לא ישנתי במדינת...
לא, החתמת דרכון?
לא החתמתי דרכון, לא.
אוקיי.
לא, 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 לא. אבל זה אזור יפהפה, שאתה נותן לאנשים לעשות כסף. היה שם מועדון הים התיכון, וכל מיני דברים כאלה, שגם בהם לא הייתי, אבל... ועיתונאי שואל, כאילו, למה? אבל מה הבעיה עם זה? כאילו... לא יודעת כאילו מה עובר פה על אנשים, הם לא הבינו כאילו, וגם היה את העניין הזה של לכבוש את הארץ, נכון? תמיד היה את העניין הזה של לכבוש את הארץ, מה זה אומר? שפוך בטון ומלט, לעשות כבישים, כאילו, והיהודים לא היו כל כך מחוברים לטבע, בוא נגיד.
עכשיו את גם אנטישמית.
קצת, כן.
מה קורה איתך,
קצת
מאיה?
קצת אנטישמית, מנדי, אני מודה. אז בכתבות האלה, הכתב משוחח עם עובדי הפארק הלאומי במקום, ומנסה להבין מה העניין שלהם עם אלי אביבי. בוא נשמע.
אני החלטתי להכריז על אכזיב כעל מדינה עצמאית.
מה דעתכם על המדינה שאלי אביבי מאיים להכריז בשטח הזה?
אני חושב שזה קצת מצחיק, הרעיונות של אלי אביבי לגבי מדינה באכזיב. ואין לנו מה להגיד יותר בעניין הזה.
מה הטענות שלכם נגדו?
אנחנו, אין לנו שום טענות נגדו. הוא בא לעין לאזור בתור מתבודד. מאחר שהוא רוצה להפוך את העניין לעסק, אני חושב שיש לו עצמו נגד עצמו.
טוב, יש פה בעיות.
לא, דבר ראשון, אני בעד אלי אביבי ולא בעד עובדי הפארק כי הם סחים.
זה ממש מגוחך המדינה הזאת.
ברור שזה מגוחך, זה כל הקטע. לכן זה מגניב, לכן עושים על זה כתבה, אז הוא הצליח, דבר שני הוא הצליח. הרי אם לא היה מכריז על זה כמדינה, זה לא היה מעניין איש. לגופו של עניין, שמע, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, כי כאילו, הוא הרי טוען שהפוך, שהוא זה שמנסה לעשות כסף, ולא, ובלגן.
נכון, נכון. אני חושבת שהייתה התנגדות מסוימת, היה פחד, אני מניחה, מהאנשים האלה שהסתובבו שם, והיו בקטע של אהבה חופשית, וסקס, וסמים, כמו שאמרנו, קלים, אבל סמים, וזה לא היה תקופה כזאת שבארץ זה היה נחשב למשהו מאוד מקובל, אז וזה היה מקום כזה שגם בוהמה, אבל גם המון צעירים נסו לשם, ויכולת להיעלם שם כמה ימים כנראה. אז זה היה מקום שאיים על אנשים.
עיר מקלט כזאת, כאילו יקום מקביל.
זה היה עיר מקלט, זה היה עיר מקלט, ואנשים כמו האיש הזה ששמענו עכשיו, שהם מין פלמחניקים, הדור הישן יותר וזה. זה בטח לא, נראה להם, למרות שכמו ששמעת, הוא גם לא מאוד מתרגש, זאת אומרת, הכתב מנסה לגרום לו לדבר נגד אלי אביבי ולנורא להתרגש, הוא לא נשמע נורא נרגש, בוא נודה בזה.
טוב, כעיתונאים רצינים, אנחנו משמיעים את שני הצדדים, אז אחרי ששמענו את המבקרים, בואי קטע מתוך ראיון עם אלי אביבי, ולא פחות מעניין לומר זה שהמראיין הוא אהוד מנור.
המדינה הזו שהקמת הייתה בעצם מדינה ידידותית לישראל, מדינה בתוך מדינה.
בהחלט, אני כשהכרזתי על אכזיב כעל מדינה, אני מיד הכרתי במדינת ישראל. המדינה הראשונה שהכירה בישראל, עוד לפני המצרים.
ואיזה עתיד אתה רואה לכפר היום, אחרי כמה?
אני חושב שהכפר הוא הולך ומתפתח, הוא לא נסוג לאחור.
טוב, הכפר...
טוב, זה 1994.
נכון.
הוא הולך עם זה רחוק, כאילו, עם המדינה שלו.
הכפר הוא כנראה היה בדמותו של אלי אביבי, ואני לא חושבת שהוא... אתה יודע, אלי אביבי נפטר בשנת 2018. נכון לנובמבר 21, האלמנה שלו, רינה, היא האזרחית האחרונה במדינת אכזיב, אבל המקום הזה לא יכול להימשך בלי אלי אביבי, כאילו.
כן, אבל מה, היא גרה שם לבד? יש לה שם איזשהו שירותים? כאילו, אני מניח שאישה לא...
היא גרה שם לבד, אני לא יודעת איזה שירותים יש שם בכלל, אבל אתה יודע, יש, אני מניחה שאנשים עדיין באים לבקר, ואנשים עדיין נוסעים לשם. כן, זה החיים שהיא חיה כל החיים, אז היא ממשיכה לחיות אותם.
רגע, צריך מרפאה, צריך מקולת.
אז יש נוסעים מה יש שם? נהריה. קופצים לנהריה, לרופא.
אני רוצה לנסוע לשם.
קדימה, מנדי. אני חושבת שהיא תשמח לארח אותך.
אבל רגע לפני סיום, מה את אומרת בכלל על דמויות כאלה של משקיף מן הגבעה על העיר כזה? זה קצת מבקר כזה, נביא זעם אולי?
אני מאוד מחובבת את הדמויות האלה, אני חושבת שהיום פשוט היו שוחטים אותו כבר על משהו, למרות שגם אז, זאת אומרת, כשנכנסתי לעולם הזה, כבר ראיתי כל מיני כתבות כאלה, על מה אלי אביבי עשה עם הבחורה הצעירה, הרומה הזאת על החוף, וכל מיני כאלה, אבל היום פשוט היו מבטלים אותו באיזשהו... בתרבות יכול... הביטול שלנו,
לא,
הוא פשוט
סליחה,
היה מתבטל.
אבל אם אכן, כל הדיבורים בסדר, הגבוהים האלה...
בסדר, אם אכן, הרסתם לנו את כל הכיף, אם אכן
שלכם. וואו, מה, אם אכן...
אמרתי, אי אפשר לדבר עם אנשים צעירים יותר, ולכן מבקש להחליף את המגיש ממולי, הוא צעיר מדי.
ממש קודם.
הוא מזדעזע מדי כל הזמן.
לא מזדעזע.
תקשיב, אני לא יודעת, אתה שאלת אותי על הדמות הזאת של אלי אביבי, זה מה שהדמויות האלה עשו, עשו כל מיני דברים.
אז יכולת להשלים את המשפט?
לא, אנחנו דיברנו על סקס, סמים ורוק אנד רול, היה שם את זה.
אין בעיה.
האם הם פסולים?
לא.
אוקיי, תודה רבה לך.
ברור שלא.
יפה.
אם את מכירה את הפרסומות האלה שבסוף יש כזה... כסטוח כזה, הכל כפוף לתקנות,
המציגה אינה הרופאה.
כן, אם מדובר בשני בגירים ושני הכל ברצונם.
נכון, בסדר. עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, העורך אלעד ברנוי, המפיקה תמר בנימין, התחקירניות דניאל פולק וקורל קייקוב, לטכנאי שלנו תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים גם, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אגב, ניתן להזין לנו לא רק בישראל, אלא גם מחוצה לה, למשל מה היה במדינת אכזיב. מצחיק. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. נתראה בפרק הבא. תודה, מאיה סלע.
תודה, מנדי גרוזמן.
יאללה, ביי. זינוק לאתמול.